שיעור בשיחות הרבי. זוהר מאור.
אז אנחנו ננסה לגמור בברוך השם בשש וחצי ונעשה רבע של הפסקה, ואז אחר כך אנחנו ברבע לשבע אנחנו ניפגש לאדורנו לדורנו, כמו שמיכאל חידש. טוב, השיחה הזאת, המאמר הזה הוא מאמר כמאמר הוא טיפה יותר מייגע מאשר השיחות, ויש פה כזה פלפולים לכאן ולכאן, רק מהם אני הורדתי, אבל יש פה גם כאילו החסידים עוסקים בתורה הזאת הרבה. אני גם מנסה להסביר למה בהמשך, אבל גם אני ככה אנסה לגעת סביב זה לכמה באמת חסיד זה, כמה תופעות רוחניות בדורנו. אני חושב שכדאי באמת, זה אותם כלים מאוד יפים לדבר עליהם. טוב, אז השיחה היא עוסקת, אתם יודעים, יש מנהג לומר בימי הפסח, לומר את השבטים שהקריבו, אז בי"ב ניסן זה אשר, בעצם האחד לפני האחרון. גם ה-12 לפני אשר. ואיתם במדרש, כל השבטים לשם גאולתם של ישראל ולשם שבחן נקראו שמותם. ואשר נקרא שמו לשם גאולתם של ישראל. מדתמה וישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם עצמכו. ולשם שבחן, שבתמה אשריהם שככה לא אשריהם שאדוני אלוהיך. אין אישורם של ישראל, אלא שבחרו בקדוש ברוך הוא, להיות לאלוקים, והקדוש ברוך הוא בחר להם, בחר בהם להיות לו לעם סגולה. לפיכך כשבא נוציא לשם להקריב, הקריב קורבנו על שם הבחירה שבחר הקדוש ברוך הוא בישראל מכל האומות, וכמה אתם הבחר בחר השם דוקיך להיות לו לעם סגולה. אם היינו רוצים, או אם היינו יכולים, היינו ככה מדקדקים יפה במדרש היפה הזה, אבל מכיוון שהזמן קצר ומנוחה מרובה, אז אני אשר לכם את זה לבד. צריך להבין, זה בתחילת העניין אומר, זה אישורם של ישראל הוא שבחרו בהקדוש ברוך הוא. וזה שממשיך שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, הוא לכאורה דבר, הוא כמו דבר נוסף. אחרי זה אומר, דאשר, השם ישראל לישראל, קריב קוברה שם הבחירה שבחר הקדוש ברוך הוא בישראל. צריך להבין, זאת אומרת, שכאילו זה הדבר החשוב. גם צריך להבין שבחירה שייך דווקא בשני דברים ששניהם שווים, או שבכל אחד יש מעלה שאין בזולתו. ובנוגע לקדוש ברוך הוא להבדיל אלוקי הנכר, איך שאתה אמר שישראל בחרו בקדוש ברוך הוא. ודרך זה, בדרך שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, הרי ישראל הם נעלים בין האוכל בכל האומות. ומהו שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל? וגם שכתב בתניא, לבנו בחרת מכל עם ותכונו, הוא הגוף החומרי, נדמה בחומריותו לגופי אומות העולם, צריך ביאור, זה שהגוף ישראל נדמה בחיצוניות לגופי אומות העולם, אין זה ביאור לכאורה בנוגע לקדוש ברוך הוא. נסביר טיפה את הנקודה הזאת, שוב תנסו טיפה להחזיק מעמד ולהתגבר על כל השקלא וטריא. ידוע לכם שבחב"ד, כמו במידה רבה בחסידות, יש תפיסה די קיצונית של היחס בין ישראל לבין העמים. מי שקרא את ספר התניא, אז בטח מכיר את האמירה של שמדי בהתחלה, שאומרת שלגוי אין בכלל נשמה אלוקית. אנחנו נראה שהטיעון הזה הוא טיעון שהוא יופיע בהמשך, אבל תראו, הרבי נותן לו איזשהו ריכוך מסוים בכל אופן. ומעבר לעובדה הזאת, שגם ברמת הנפש הבהמית, הנפש הבהמית של ישראל היא מקליפת נוי, שהוא שייך לעולם החול, עולם האמצע, ולעומת זאת הנפש האלוקית של עתה, הנפש הבהמית של הגוי, היא מגיעה מהקליפה. לא יודע איך הצנזורה התחסה לספר הזה, אבל נראה לי שזה משהו שהוא עשוי לעורר איזשהו יחס מסוים של אולי טיפה תביא את הטמפרטורה.
לא, חנוך פה.
טוב, אוקיי. כן, נכון, חנוך פה. טוב. עכשיו, ממילא עולה השאלה, מה משמעות הבחירה? הבחירה זה בחירה מתוך אפשרויות רלוונטיות, מתוך אפשרויות טובות או מתוך אפשרויות ששתיהן רעות, שזה כידוע לכם הרבה בחירות שלנו בחיים. ואנחנו לא בוחרים בין הטוב לטוב יותר, אנחנו בוחרים בין הגרוע לגרוע פחות או גרוע יותר.
אני רוצה להתייחס לשאלה שלו, כאילו, לפעמים במאמרי חסידות יש שאלות שהן רק טריוויות, לא צריך להתייחס להן.
רמה להלכתה.
כן, סתם שאלות בפשט, כאילו, בדרך כלל.
לא, אני חושב שלא כדאי להתייחס אליהן בצורה הזאת. זו דעתי שלא כדאי, כי...
מה זאת אומרת? אומר, אין ערך בין הקדוש ברוך הוא לנילי עבודה זרה, אז זה לא בחירה. בסדר, יכול להיות לך יותר טוב, אבל בשבילנו זה בחירה, כי אנחנו לא... אנחנו כאילו לא בדרגת השכל העליון או משהו כזה, או... ולכן בשבילנו זה כן בחירה, מה...
אוקיי, אז אם אנחנו נתמקד בשאלה השנייה שאתה שאלת, זאת אומרת, בשאלה הזאת לגבי הבחירה שלנו, אז עוד מעט אנחנו נראה שהוא לוקח את הנקודה הזאת ומעלה את זה לרמות אותן גבוהות. זאת אומרת, הבחירה היא לא בחירה בין הקדוש ברוך הוא לבין עבודה זרה, הבחירה היא משהו אחר. הבחירה, אם אנחנו נגדים את המאוחר, היא בין השפע של הקדושה לבין השפע של הסיטרא אחרא, שאנחנו נראה עוד מעט שלכאורה הוא הרבה יותר שווה. זה כאילו הבעיה. זה בעצם נקודה מאוד, הבחירה, ולא רק זה, הבחירה גם בהקשר של העושר, שזה מה שהוא קורה בתוך המדרש הזה. זאת אומרת, לא רק שבחרנו בקדוש ברוך הוא, זה נהיה לנו כיף. נכון?
אבל יש איזשהו מאבק בין אותו שפע, כאילו בין אותם כוחות ובין אותו שפע, או שזה...
זה לא מאבק, זה אפשרויות שונות שניתן לבחור בהן, והם... אנחנו נראה, לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות, אני חושב שהבחירה היא בחירה לא פשוטה, ולא רק זה, היא בחירה שאני רוצה לטעון פה, שאנחנו כל הזמן עומדים בפניה. הבחירה הזאת היא לא תהליך היסטורי, חד צדדי, או חד פעמי, הוא תהליך שכל הזמן קורה. אנחנו נראה פה קריאה מאוד יפה של המדרש, אבל לפני זה יש לנו פה עוד מדרש. ולכן, מתודית לא כדאי לקרוא את זה כהרמה להנחתה. מתודית זה כאילו... צריך זה מעודד אותנו לקרוא את המדרש בצורה יותר עמוקה. אנחנו לא נעשה את זה פה לגמרי, אפילו קצת, כי אין לנו זמן, אבל באופן עקרוני כדאי לשים לב לדברים האלה. שהשאלות הם בדרך כלל, אני חושב שהכי טוב זה לגמור את המאמר, ואז לחזור חזרה לשאלות, ואז אפשר להבין אותם בצורה הרבה יותר עמוקה. וזה מהקדימה שנאמר, חלקי השם אמרה, נפשי איתם המדרש. למשל המלך שנכנס למדינה, והיו עמו דוכסים ופרחים וסטרטילוטין, כל מיני דברים מהעולם הרומאי. אחד אמר, אנא נשים דוכסים, אני אתחבר לדוכס, אחד אמר וכו' וכו'. היה פיקר אחד לשם, אמר, אנא נשים מלכה, וכולו מתחלפין ומלכה אינו מתחלף. כן, אומות העולם, הם עובדים לחמה, עובדים לבנה וכו' לישראל, הם עובדים אל הקדוש ברוך הוא. אז הוא דכתיב, חלקי השם אמרה נפשי. וידוע דיוק בזה לכאורה, הרי גם שאינו פיקח ואפילו תינוק קטן, יודע שהמלך הוא גדול יותר מדוכסין. מה צריך לפיקחות ולבחור במלך? וגם הרי גם אם הדוכסין לא מתחלפים, היה מובן בפשטות שהמלך הוא גדול מהם. בפרט לפי הידוע, בפרט שכתוב בשכמו למעלה גבוה לכל העם, שגם שכמו של המלך והמזל שנמשכים מהשכל שבראש ולמטה ממנו, הוא גבוה יותר מהראש מהשכל של כל העם, שבזה כל העם נכללים גם השרים הכי גדולים, ולמה צריך להתאם, זה כולהון מתחלפים. טוב, שוב, גם הקושיות פה הן קושיות שעל פנם נראות בתור רמה להנחתה, אבל הרי שאנחנו נראה את ההמשך, אנחנו נוכל לחזור ולראות את הקריאה המאוד מאוד עדינה שיש פה בתוך המדרש. אמנם, ופה אני דילגתי, שפה, מה שדילגתי בקטע שדילגתי, באמת דן, ככה, במיוחד לאור הרמב״ם, כטעות של אומות העולם שהם בוחרים בממצאים, בכוכבים בתור ממצאים, ולא במקור הכוח עצמי. אדם, מזה שהמדרש מביא משל על זה מלך ודוכסים, אף פעם שהמשל הדוכסים הם בעלי בחירה, שלכן מסתבר לומר שהבחירה בדוכסים יכולה לגרום שישפיעו יותר לאלו שבחרו בהם, ולא כאן נמשך, העבודה לכוכבים הזאת אינה מועלת כלל, מאחר שאינם בעלי בחירה. מובן שזה שפיקח אמר לנסיב מלכו, מבנה שאת המלך היא חשובה אצלו, יותר מהתועלת, ההשפעה שיהיה לו על ידי השרים. ומזה, סליחה, מובן, ומזה מובן גם הנמשל שעיקר הטעם של זה שאומות העולם עובדים לחמה ולבנה וישראל הם עובדים לקדוש ברוך הוא, הוא לא מפני שאומות העולם טועים שכוכבים גדולות הם בעלי בחירה וישראל יודעים את האמת שמה כגזון בטח חוצב, אלא שאומות העולם העיקר אצלם הוא שיקבלו השפעה. ואתם ישראל העיקר הוא לעבודת המלך. והטעם, עיקר הטעם הזה שעבדו הכוכבים מהעוזר כמובן מאוד דרושים. כי בדי לקבל השפעה מהקדושה צריך להיות בביטול. ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו לכוכבים והמזלות. שבדי לקבל השפעה מהם אין צריך לביטול. וקדית בזוהר, דרוח מסעבה, רוח הטומאה, הזדמין תדיר, היא תמיד מצויה, במגנה, בחינם, וברקן יפול במטל, אין לך שום מטען. או שנאמר שנוכל במצרים חינם. והשפעה מלעומת זה, מצרים היא חינם. ועוד טעם לזה שרצו לקבל השפעתם לכוכבים ומזלות. וגם ההשפעה עצמה, המשלות לכוכבים ומזלות, היא גדולה יותר. זה כמה שנקרא סטרא אחרא ומהמקיף. שלמעלה מהשתלשלות. שההשפעה משם היא לא, היא שלא על פי חשבון. הרי ההשפעה היא בריבוי גדול. ומזה מובל גודל השבח והפיקחות לישראל שלנו עובדים לקדוש ברוך הוא. דאגם שבדי הכבוד בקדושה צריך לעבוד והגיע. וגם אז ההשפעה מלכתחילה במדידה והגבלה לפעמים את העבודה. מכל מקום, מבטרים לריבוי השבח בגשמיות. אף שגם ישראל יכולים גם לפי שהשפע מלומד זה, ולא עוד תלך בראש, וקודם כל מבטרים להם וחווים להם יותר השפעה מצומצמת שנמשכת מהקדושה. מה שכתוב פה, אני לא יודע מה משמעות הדברים, תף של למד א', שאז הייתי בן שלוש, ואתם אולי הייתם רק ראיתם במחשבה, אבל אני חושב שהיום הדברים מקבלים משמעות מאוד מאוד חריפה, אני חושב. לא מזמן זכינו שביקרה אותנו בארץ הקודש מקובלת הדגולה מדונה, וכמובן הלכה לבקר בקברות צדיקים, ופרוטי וסתה, לא יודע בסוף היא מלוך של הצפוף אפשר לה את הדבר הזה. ולא הורג את המופע שלה, אבל אני יכול לתאר את ש...
מה?
לא הורג את המופע שלה, אבל אני מניח שהוא יונק ניכר עמוקה ממה שנקרא תיאטראות וקרקסאות. זאת אומרת, יש שם עבודה זרה בגלל הירות, בשלחות דמים, בשלחות דמים. מישהו קראתי בזה שהוא מקום, שאתה שהוא שלב שכאילו עושה כמו יריות על הקהל או משהו כזה. לא יודע, לא רוצה לומר דברים, אתה יודע, כמו אלה שדורים לכם מבינים בהם, אבל אני חושב שאירוע מהסוג הזה נותן אמור להיות מורכן גם לדברים האלה. עכשיו.
הוא יצא לנו שלך.
כמו מה?
הוא יצא מה?
לא, אתה לא מופן של הפרומן. באמת?
אז בוא נחדד לכל אחד החליט מה נשים בתוך החבילה המפוקפקת הזאת. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים בעידן, בתקופה, אפילו קוראים לזה New Age, אולי זה כבר ה-New Age, שאנשים, גם אנשים משכילים ורציונליים ומתפרנסים טוב ושלא חסר להם דברים בחיים, מחפשים שפע מוכני. מחפשים השכם. מחפשים, לא יודע להגדיר את זה, מחפשים הערה. פה אנחנו מגיעים למיסטיקה שכדור לכם אני עסקתי בנושא הזה, וקצת כזה ספר, וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו יודעים שלא מעט מהאנשים האלה, הם מגיעים למקומות כמו המכון לקבלה, או מקומות דומים, שבאמת התפיסה העקרונית שלהם, שאתה מקבל בחינם. לא בודקים מי אתה, לא בודקים מה עשית, אין בשוק דם, לא גיל 40, ולא נגדת כסחה ושוב עוסקים, אלא פשוט בוא ותלמד. בוא ותלמד את הדברים האלה, ויש ארגונים רבים שעושים את הדברים מהסוג הזה, והדרישה היא דרישה רבה.
אבל אתה גם מבחינה פנימית אתה מקבל כוח, אתה מקבל השפעה?
כן, זה מה שהרבי אומר. הרבי אומר, כמובן לפי המקובלים, זה לא רק. אלא באמת אתה יכול לקבל פה שפע ושפע גדול. א', בלי תנאים מוקדמים, בלי מבחני קבלה, ובעולם הדמוקרטי שבו אנחנו חיים, שכל אחד רוצה להרגיש שהוא חשוב והוא שווה, אז מה יותר טוב מהדבר הזה? ודבר שני, שהשפע הזה הוא שפע שהוא שפע תדיר. יש פה נקודה שהיא נקודה מאוד עמוקה, היא ממש נוגעת בדברים באמת הכי עמוקים בחיים שלנו, אני חושב. כאילו, מה שחסר היום הרבה פעמים לאנשים, אני רואה את זה בצורה כל כך חזקה מאנשים שאני טיפה מצליח לדבר איתם, ולא גם מאנשים אחרים. אנשים חסר את האבא ואת האמא, לא יודע איפה אבא ואמא האמא. להרבה אנשים, לא משווה כולם, להרבה אנשים. זאת אומרת, חסר להם את המקום, לא יודע שמישהו חימן להם שניצל, שזה לא חשוב. חסר להם המקום שבו מקבלים אותך כמו שאתה. גם הסיפור הזה של רבי נחמן, אז כאילו הבת מלך היה איזשהו מתיחות, איזשהו כעס, אבא שלה לא אהב אותה, אז היא ברכה, היא הלכה, נפלה לך, הלכה לקליפות. אז באמת אנחנו חיים בעולם שבאמת בדרך כלל בשביל כל דבר זה מבחן. אני לא יודע כמה סיפרתי לכם את זה, אבל אני מנסה לדבר על מסיבה ונלעג וזה כמו שצריך, ואני קיבלתי תקן באוניברסיטה. לא קיבלתי משרה, קיבלתי תקן, אבל וכבר אומרים מראש, צריך לעבוד את השלב הזה, 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 בכל שלב, רק שלא בהכרח מקדמים אותך, בכל השלב אתה יכול גם להעיף אותך. עד הקביעות המיוחדת, שם כבר.
קיבלת כבר?
מה?
קיבלת עכשיו?
עכשיו קיבלתי תקן, ועכשיו בגילי המתקדם עם שערותי הלבנות, עכשיו אני כאילו ילד בכיתה א', שלום כיתה א'.
אתה לא, לימדת אבל...
לימדתי, הייתי מוצא מנחות, זו דרגה הכי נמוכה, שגם אתה צריך, בוחנים אותך בשבעה,
במשחק מקום. איפה אתה לומד עכשיו?
לא נותן לדבר עכשיו. עכשיו, תודה, אבל נעשה את האירוע המתבקש, נעשה על האש, לא יודע, נחת לאש. עכשיו, העולם שבו אנחנו חיים, לא משנה אם זה בעבודה, בלימודים, בדייטים, לא חשוב, כל הזמן בוחנים אותך ובודקים אותך, וכל הקרדיט שאתה צברת עד היום יכול להיפגם עם טעות אחת קטנה. מה שאמור לייצג הפער של ההורים, אני חייב להגיד שאני באמת חוויתי את זה בצורה מאוד חזקה אצל אבי זכרונה לברכה ועם מי שתיבדל לחיים ארוכים, זה באמת, אמא שלי, אני מגיל 10 כבר פרופסור, זה שהעולם הוא נתן לי זה מה שהעולם מטומטם. אבל אני בטוח מגיע לי, זאת אומרת, אני גדלתי בעולם שאני הכי טוב בעולם. כמו שאומר השיר, בשבילה אתה תמיד, וכו'. זאת אומרת, אבל היום אנשים חיים בתחושה מאוד חסרה. אנשים חיים במקום שגם אצל ההורים זה הרבה פעמים או שאפתנות או תובענות מבחינה דתית, או מבחינה לימודית והישגית, או שניהם ביחד.
הם לא עושים כלום. בכל זאת רוצים
שיגידו להם שם. בסדר, אוקיי, אומר, אני מסכים, עכשיו, אני מסכים שגם...
אז יגידו לך שאתה לומד, אתה חכם, אתה פרופסור, ואין רוב עיניך ויסלחה בזה להסיק חוכמה.
אני לא יודע, לבא ש...
אתה מדבר פה על ילד בגיל בן 10, שהוא רוצה כאילו שם...
לא, אני מדבר על ילד בן 100, אני מדבר על ילד בכל גיל.
לא משנה, אבל אני אומר כאילו, אתה לא צריך להשיג בשביל...
לא, אני אומר,
אני מרגיש מאוד
שיש כאילו... אתה צודק ב100% מה שאתה אומר, ועוד נגיע לזה שנייה, כי זה מה שעומד ברגע של כל הדברים האלה. אבל יש פה נקודה, אני חושב, נקודה אפילו יותר עמוקה, ותתפלאו, יש פה ציטוט אחד מהזוהר, עד כמה בזוהר הדברים האלה מפותחים בכל מיני הקשרים. הסיפור של יעקב ועשיו, איפה להעביר שיעור שלהם רק מהזוהר, אבל אנחנו לא עוסקים בזוהר, אנחנו עוסקים בספר הזה. זאת אומרת, יש באדם, אפילו באדם שהוא לא עצלן, יש באדם את הצורך הזה שלומר לו, אתה טוב. וכמה דיבר על זה הרב קרליבר, וכמה דיבר על זה רבי נחמן בדרכו שלו. על המקום הזה שיקבלו אותך כמו שאתה. עם הפגמים שלך ועם החיסרון שלך, לך לו אמן שעשה אני. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, תקבל אותי כמו שאני. עכשיו, בן אדם, אוקיי, הוא מוכן לעבוד. לא כולם, זה בעיה אחרת, נדבר על זה עוד מעט. אבל גם בן אדם שמוכן לעבוד, הוא לא יהיה מסוגל לעבוד בלי המקום הבסיסי הזה, של המבט הזה עם האיש שאומר לו, קודם כל אתה שווה, אחרי זה נראה מה אתה עושה באמת. ודרך אגב, מי שדיבר על זה בצורה מאוד מאוד יפה ויסודית, זה הפסיכולוג ויניקוט.
מי זה?
ויניקוט. הוא דיבר הרבה על הנקודה, הוא דיבר, אני לא יודעת כמה אנחנו למדנו את הלקח. אתה יכול מצד אחד לבקר, ומצד שני לומר, יש מקום שזה המקום של הבית, שעם כל הביקורות והרצון לקדם, שגם לזה ויניקוט מדבר, אני מקבל אותך כמו שאתה. כאילו, אני לא אומר לך, אתה רוצה ארוחת ערב? אז מגיע לך ארוחת ערב. מגיע לך חיבוק, מגיע לך נשיקה, מגיע לך אהבה, מגיע לך הערכה. עכשיו, אתה לא יכול לנהל אוניברסיטה כמו בית, ולא עוד מקום, וכתוב זאת מעל בתלמידים, ברור שזה מורכב. אבל בעולם שלנו, הפן הזה הוא פן מאוד מאוד חסר, ולכן אנשים לא מסוגלים לבצע את העמל ואת העבודה, בעוד שהחברה דורשת את זה מהם עוד ועוד.
אתה אומר, הם לא מסוגלים בגלל שהם לא היו אף פעם במקום שמקבלים אותם?
נכון.
בגלל זה הם לא מסוגלים לעבוד.
נכון, נכון. ואז מגיעה הסתרה אחת, ואז מגיע כל הכתות האלה, ואומרים לך, בבקשה, חינם.
לא צריך לעבוד.
כאילו, אף אחד לא בודק, גברת מדונה, איך את מתלבשת, ואיך את מרוויחה את הכסף שלך, והאם את חיה בבריטים בעלך, אף אחד לא בדק את הדברים האלה בכלל. בוא נראה להם. עכשיו, נכון שיבוא את הנקרא ויגיד, כי למדון ברוך השם הקופה מלאה, הם בדם ששווה מאות מיליונים.
שווה
השקיעה. כן, אבל אתם יודעים, אני יכול לומר, מאנשים קטנים שהסתובבו בתוך המעגלים האלה, שאתם יודעים, אספר לכם סיפור, אני אומר אותו, בעילום שם, כי אני לא קראת את זה במקור, אז אני אומר את זה בעילום שם. עיתונאית מסוימת באיזה עיתון שמאלני, שבדרך כלל ציבור דתי כבר עושה לה את ה... כבר משחיזה את האפל, לא שבכלל בדקה משהו, שלחו אותה לחצר של ניר בנאט. ובאופן מפתיע מאוד, היא כתבה כתבה מאוד חיובית. אני יודע שגם שם, לא רק את הכתבה סיפרו אליה, לך אני לא אומר, תשמע, אבל אני גם נזהר בדברה. אבל היא אומרת, תראו מה זה, כולם שם מחייכים, כולם שם מאירים. הרי מי זה יהודי? אז הם טרקטוריסט. אז בטבע הדברים הוא לא מחפש כזה וכזה, כל מי שבא הוא... ובשביל זה מגיעים אליו, דווקא האנשים הכי גדולים והכי זה במשק, שיש להם את כל הכסף שבעולם, אבל הם אולי לא פגשו מעולם בן אדם שיואב אותם כמו שהם.
אתה חושב שזה שלילי שיש? בן אדם שואב אותם כמו שהם עכשיו? כי הוא כאילו מנצל אותם עכשיו.
הנקודה, שוב, זה הסיפור הגדול, שוב, מה שהרבי פה בונה בסיפור הזה של הגמרא. לכאורה ברור, אפילו ברמה הכי תועלתנית, ואתה טוב לדבר טיפה בהמשך, עוד נספיק להגיע לזה. ברמה הכי פשוטה, יש לך מלך, אם המלך נגיש בכלל, אז ללך למלך, מצאת את הדוכסים, ברור שהם מתחלפים, ברור שאין להם כוח בפני עצמם, ברור שהם כגרזן ביד החופף. אז מה התלבטות פה בכלל? שוב, פה הנמשל מבאר את המשל. הוא אומר, זאת הבעיה ביהדות. לפני כמה וכמה שנים, שאני טיפה, עברנו פה בקיץ, ימי הקיץ הלוהטים, אז עברנו פה איזשהו חבורה, אני אפילו לא זוכר מה היא הייתה, אבל לא היה לנו טיפה קראנו בברית החדשה. קראנו טיפה מפאולוס, לא יודע מישהו פה היה, או לא יודע מישהו זוכר את זה, טיפה קראנו בפאולוס. עכשיו דיברנו על תרבות המערב אולי, לא
זוכר.
כן, אבל אמרנו טיפה על הדבר הזה, טיפה קראנו בפאולוס. וכאילו פאולוס בא ואומר, אם אתה אומר לי, זה כמונו בחברה רבנית, אם אתה בא ואומר לי, שולחן ערוך, כבר אתה שומרי אפס. כי עצם הצבת הדברים בתור משהו שמופיע לי בחוץ, עצם הצבת הפרטים האלה, זה כבר יוצר בי תנדיגן. ולכן אין גאולה אלא במקום הזה של ישו. ומה זה ישו? ישו זה האב, הבן ורוח הקודש. זה לקחת את המקום הזה של יחסי האב והבן, שדיברנו, המקום של הקבלה, ולתת אותו, וזה הארץ למציאות. שמקבלים אותך כמו שאתה, עם העבודה הזרה שלך, ועם האכזריות שלך, ועם הקליפות שלך, הכל ייכנס. הכל ייכנס לפני.
לא, אבל זה הסתרה אחר?
זה הנצרות, וזה הסתרה אחר, לצורך העניין. שוב, וכמה... כמה פסיכולוגים פרנסה היהדות? אנשים שכבר עזבו, ואולי אפילו כבר אבא שלהם עזב, אבל עדיין נשאר את הדברים האלה. ופרויד שהיה יהודי ליברל, הוא מנע מאשתו שהגיע מבית רבנים ואורתודוקסי, הוא מנע לה בכוח להדליק נרות שבת. והוא דיבר על הדת בתור תסביך כפייתי. כאילו, איזה, אחרי זה כתבו על זה ספרים שלמים, על הברית מילה ועל ה... זה הכל מגיע לאותו מקום, שוב. תקבל אותי כמו שאני, מה אתה חותך אותי?
לכן פרויד כאילו מתנגד לדת?
כן, שוב, זה נוגע לנקודות מאוד מאוד עמוקות, ושוב, בפרויד היה יהודי גאה, והוא ראה בתנועה הזאת תנועה חשובה, והוא לא היה בעד החינם, אבל הוא כאילו בונה את התסכול. הוא אומר, אוקיי, תחייה לנו תסכול, אבל אנחנו לא נמצאים, הבחירה שלנו היא בחירה כל כך קשה.
לא
יודעים מה הקשר שלך,
לא
צריך להדליק נרות. מה? לא, העולם הדתי יצר אצלו אנטיגנים מאוד חזקים.
אם אתה שונא שלא מקבלים אותך כמו שאתה, אתה לא יכול למנוע ממשלה.
אין היום בן אדם שכותב ספר על פרויד.
פסיכולוג, הוא
אומר את זה. אתה צודק, אין היום בן אדם שכותב ספר על פרויד שלא מתקיף אותו לנקודה הזאת. וגם אנחנו יכולים לצרף לחגיגה, אבל מצד כדי שאנחנו נבין מאיפה זה מגיע, כי בתור אנשים שמתארים את הקונפליקט, באמת, הקונפליקט הוא גדול, כי היהדות הבסיסית, כאילו ההלכתית, היא באמת באה ואומרת, ואנחנו מכירים את ההספד הידוע, או את האי-הספד הידוע של הרב קוק, על החלוצים. היו כמה חלוצים שנהרגו, והיה ספר יזכור, שלא פשוט ספר מאוד אחד מכונן, שוב הרב חוג, לכתוב מאמר, הרב חוג היה בן סיגל למה, וכל אותו מאמר כתב סוג של נבח. אז כבר לא פרסו, לא פרסמו את הנבח הזה. כלומר, איך אני אספיל אותם? הכתוב ברמב״ם, שאם אנשים משואלים חלה שיש שבת בפרסיה, אז צריכים לשמוח לבית בני לבנים. מזל שהרגו אותם ערבים, אז הרוגים החוץ, אין שום פגיעה בעולם ומחיצתם. כותב, נוקמת ונותרת. איפה, אתם יודעים, יש סיפור ידוע על משפחה חרדית עם שני ילדים, אולי יותר, אני לא יודע, אחד הפך להיות איזה שמאלני כזה חילוני להכיס, ואחד היה רב חשוב. כשנפטר האח החילוני, הוא אפילו לא יושב עליו שבעה, הוא עשה מזה גליק שהוא לא יושב עליו שבעה.
הרב
הפוסק, שלב שבעה
זה לבדים.
כן, שלב סתם. איפה האחווה? איפה... אין אחווה.
אתה לא
יצחק. מה? בסדר, לא.
מה זה היהדות נוקמת ונותרת? היהדות זה גם...
שוב, זה פן מרכזי.
הרמב"ם נוקם ונותר, ופרויד מאוד צנע לעצמו כנראה, אבל זה לא כולם. רוב המשפחות שזה קורה אצלהם לא בוכות, לא צועקות, ולא שמחים על זה שהבן אדם נפטר. ביהדות יש גם ריח מאוד מפויס שיוצא ממנה, ועוד ריח של קבלה. לפחות אני רואה, כאילו. במיוחד במקומות חסידיים כאילו.
החסידות, ידוע מפורסם.
במיוחד במקומות של הבעל לבעלתיות כאילו.
נכון, החסידות היא באה להעלות את הנוצרות.
לא רק חסידות.
אני חושב.
גם אני חשבתי, אבל לא רק חסידות, גם הבעל לבעלתיות פשוטה, לא את הבעל לבעלתיות. זה שהיום לא מתייחסים אליה, זו תנועה שקיימת, הייתה קיימת כל הזמן.
אז אבל בוא, אני מסכים איתך. אני מסכים לך, אבל אני אומר לך שבתור עובדה אני פגשתי, ואתם יודעים שפעם זה לא היה פעם זה לא היה היום המחדתלה של זה פחות רשליש יש תקופות שזה שליש לא היה נשארו, אולי אפילו פחות. אבל שוב, מחקרים שהבן אשר עשה אבא שלי אור על התופעה הזאת, מי שקרא את המחקרים האלה, יראה שלא מעט, כפי שלמד, לא מעט מהקולות שנשמעים בהקשר הזה, זה בדיוק הקול הזה שאומר, שוב, מצד אחד הייתה אהבה, הייתה קבלה, היה הכל, אבל מצד שני היו קווים אדומים, היו גבולות, היו דברים שהייתי עושה, אז לא יכלתי להיכנס הביתה. שוב, והתחושה הזאת אני בן אדם שאני לא חושב שאני סובל ממנה באופן אישי, אבל זה ברור שהבנה שמסובבים ממנה. התחושה הזאת שאומרת, אתה אף פעם לא לגמרי בסדר. וכמובן, בעלי המוסר יחדדו את זה עוד יותר, וכל אחד לפי דרכו יחדד את הנקודה. מי אתה לעומת הצו ברגע שאתה, וכמובן, אם אתה מתאמץ...
גם הנצרות לקחה את המנה. הנצרות זה הכי חזק אצלה, אשמה.
אשמה? לא.
אשמה?
לא. טוב, בואו נראה פה דיון תיאולוגי, גם שאנחנו אומרים פינג פונג דווקא, זה לא בכך טוב, שזה שאתה אוכל תאר. שגם בה יש פינג פונג כידוע לך. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שהחסידות ותוצר עוד דברים, הספרדיות, הם בוודאי שהם באו לבטא את הדברים האלה, את הנקודה, אבל אני לא חושב שהמיתוק של הדברים האלה הוא מטשטש אותם ו... אין פה תשובה. אם מי שמחפש, אם זה היה איזשהו מלאך ישביצאי או ברטלוי, אז היינו ככה מוצאים בסוף הדרך את המקום שבו גם הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, ואולי אם אנחנו נספיק להגיע לסף, אנחנו לא נספיק להגיע לסף, אנחנו נראה את זה באיזשהו אופן, איך המיתוק הזה מגיע. אבל הוא לא נעשה פה עם הרבה צלצולים. האמירה פה היא אמירה אחרת. טוב, זה בעיניי אמירה חבדית מאוד מאוד עקרונית, תרצו תיקחו אותה, לא תרצו לא תיקחו אותה, אבל אי אפשר להתכחש לה. האמירה הזאת היא באה ואומרת, המקום, ההבדל הקטגורי בין הרוחניות שמחפש היהודי לבין הרוחניות שמחפש הגוי, או היהודי שהתחפש לגוי, או שהוא חלש והוא עכשיו במדרגה של גוי, שהגוי באמת רוצה למקסם את השפע שהוא מקבל. זה מה שמטריד אותו, זה מה שהוא רוצה לעשות. ולכן הוא אומר, שוב, בקליפה זה בחינם, ב' זה בעוצמות הרבה יותר גדולות. יש עוצמות, יש עוצמות גדולות מאוד, שוב, כי זה מגיע מהמקיף, כי לכאורה מצד הדין לקליפה לא מגיע כלום. אז זה חייב להגיע מהמקום שהוא מעבר לדין, מעבר לפרוד, מעבר לשיעורים. אז יש פה אבסורד. שדווקא בקליפה מקבלים יותר, אבל מקבלים מאחוריים. זה מה שאנחנו אולי נראות יותר עוד מעט. מקבלים מאחוריים.
זה גם יהיה אינדיקציה שלו?
כן. עכשיו, אבל אני אומר, בסופו של דבר, אם הקטרון הוא שפע, אז באמת אתה בוחר בו דוק הזה. אבל אם הקריטריון, כמו שהוא מביא בהמשך את השיר הידוע הזה של האדמור הזקה, של אלתר רבי, שאומר, אני לא רוצה שום דבר, לא רוצה גם את העולם שלך, הבא שלך, אני רוצה רק אותך. המקום הרמבמיסטי הזה, את מקימת הלבוביצ'יאני הזה, שהוא באמת, הוא לא מחפש את השפע, הוא לא מחפש את הטוב לי ואת הכיף לי, הוא גם לא מחפש את החיבוק, הוא מחפש לתת. הוא מחפש את ההתקשרות. אז הוא מבין שברמת ההתקשרות הוא לא מקבל שום דבר. נכון? הוא מקבל אבטיחים, הוא מקבל שפע, הוא מקבל הערה, הוא מרגיש מואר, הוא מרגיש חום, כל זה בסבבה. אבל האם הוא פגש בקדוש ברוך הוא? האם בסופו של דבר, בתורנן, כאילו, אפשר לנצל את זה בצורה הזאת. זה נפלא שהאבא שלנו תמיד נותן לנו ומחבק אותנו וזה. אבל המקום האמיתי שבו אתה תפגוש את אבא שלך, זה שאתה תעשה לו את הכיבוד אב. המקום האמיתי שבו תגוש את האבא שלך, זה המקום שבו אתה לא תהפוך אותו למשאבת מזומנים וחום וכל הדברים האלה, ותנסה להגעת בעצמיות מעבר לכל הדברים האלה. בסוף, בסוף המהלך, אני מבקדים אותו כי אנחנו קוראים להגיע אליו, אז אמר הרבי שהעובדה שיש חיבור עצמות, הוא גם יאפשר את הנתינה. בסדר. אבל החיבור הוא חיבור, הוא חיבור נקי. אנחנו יודעים הרבה פעמים שאותם אנשים שבאמת מגיעים לכל המכונים האלה וכל הדברים האלה, וגם כתות אחרות לא בכלל בכלל בקשר לקבלה, אז הרבה פעמים זה אנשים אנחנו נראה שיכולת להם לנהל חיי משפחה וגם להחזיק ילדים היא דלה ביותר. כי הנקודה הזאת שאומרת כאילו הנקודה שלך כל ההתקשרות, כי החיים לא תמיד יש שפע, לא תמיד יש מה לחלק, לא תמיד רוצים לחלק, לא תמיד אפילו רוצים ואפשר לחלק. הקשר הזה שהוא לא מותנה בכיף, הוא לא מותנה באושר, זה הקשר של האטמות שעליו יכולה להיבנות נתינה שנה יותר דלה, זה נכון, אבל יש בה משהו הרבה יותר אמיתי. זאת התנועה עכשיו. התנועה היא תנועה קשה. התנועה, החבד היא תנועה קשה. כפשוטו. יש בה משהו הרבה פחות רך מאשר בחבד ובטח בתנועות במקומות אחרים.
זאת
תנועה
קשה בנייך.
מה זאת בנייך?
מה? לדעתי והייתי, אבל שזה המשפט הבא, זה גם אותו בנייך.
כן.
את המשפט של ה... כשל מה שהבין ימין מה,
כן.
זריזות במתינות.
אני לא יודע, אבל זה באמת נשמע כאילו כל בן אדם שהתנתק מהקשר הרוחני שלו, וכל בן אדם שכאילו מאוד קל להתרחק מזה, כל הבוגנות הדתית אפילו וכל החילוניות שלא מתעסקת בזה, מאוד קל לבוא לשם לקבל את האורות מהאחור הזה, כי את האורות מהפנים לא מקבלים, כאילו הישיבות לא מדברות איתם, והתנועות הרוחניות שצריכות עבודה לא יכולות לדבר איתם מלא ולא רוצות לדבר איתם כי הם בעלי בתים או כי הם לא מוארים או כי הם זוהמת הנחש או לא יודע כאילו נקרא לזה משהו, ואז כולם הולכים לשם, זה לא רק אנשים שאין להם קשרים כאילו.
אתה צודק, אתה צודק.
יכול להיות אנשים משפחות וזה שמוצאים.
נכון, אתה צודק לגמרי, זאת אומרת אני כאילו דיברתי על שהקלקול הוא מתחיל בבחירה שלהם, אבל יש מישהו שיפה, הפרה שמוכנה להעניק להעניק, להעניק ולהעניק. אבל אני מסכים איתך שהרבה פעמים, וזה מה שרבי נחמן רומז, שהעולם הדתי כשלעצמו הוא לא יודע לספק את הדברים האלה. אבל תבין שבין השאר הוא לא יודע, הוא לא רוצה, זה לא רק בגלל שזה, אלא כי באמת העולם הדתי ההלכתי הוא יוצר, כאילו המקום הזה של הפנים בפנים, זה מקום שהוא יוצר.
זה יכול להיות בן אדם שהוא שומע הלכה והוא מקפיד מאוד. צריך להיות איזשהו... זה מתאים לאנשים מאוד מוזרים כאילו, הם לא מקבלים, זה לא יכול להיות נורמטיבי ולהיות חלק מזה כאילו, אתה מבין? הרבה פעמים...
לא צריך ממה?
להיות חלק מהישיבה טובה ולהיות העילוי של הישיבה.
למה אתה לא יכול להיות נורמטיבי?
כי אתה לא יכול, אתה צריך שיהיה לך איזה דפקה, אתה צריך שלא תחזור הביתה לאשתך, ואתה צריך לשבת כל היום מהבוקר עד הערב, כאילו, מה לעשות?
זה כבר
ככה, אי אפשר לעשות להיות נורמטיבי.
אני לא מזכיר לך, זה כבר, מה, זה כבר ביקורת מאוד רדיקלית, אני לפחות לא מתחבר לביקורת הזאת, אני אומר, בוא ניקח אפילו את המערכת בתורה.
תראה את הרבנים שלנו היום, כאילו.
אני מסכים את השקצה הגדולה, אבל זה לא, אנחנו מסכים שכרגע ברבנים של היפים הולכת היום.
גם של אתמול, אפילו יותר גרוע.
בטח, אז... תראה, בקיצור, לפי אני מבין, אני שומע את הכאב שלך, אני גם בהחלט יכול להזדהות עם המקום הזה של הכאב. אני אומר את זה בכנות, אני מקווה שלא. אני אומר שאפילו לקראת הדברים במקום הגבוה, במקום הטוב. בוא ניקח להמשיך כאן, גלי משחק הבסיסי, זה גלי משחק שהם בעייתים.
אני חושב שכאילו זה מאוד קשור למקומות הגבוהים האלה. כאילו, אני מאוד, נראה לי התלמיד חכם שהכי התחברתי אליו היה קוסקר, כאילו. למה, הוא פשוט... אין, יש איזה משהו בתנועה של השבירה, בתנועה של אני לא יכול להישאר חלק מההמון, שמאוד הופך אותך לתלמיד חכם, מאוד הופך אותך לבן אדם רוחני, שאנשים אחרים לא יכולים לדבר איתך ואתה לא מתקשר, וזה לא משהו שאפשר לבנות אותו חברה, כאילו, הקוסקר לא יכול לבנות חברה, והמאגיד לא יכול לבנות חברה, ולא הוא ולא הוא, אנשים ש... גם היום יש רבנים כאלה.
מסכים? הקושיות קשות, אבל נראה לי שהן גם לא גבוהות למה שנאמר כאן. איזשהו חיבור בשורש. טוב. כן. וזה שאומר במדרש, זה שישראל בן הקדוש ברוך הוא נגי, חלקי האביה, מה נפשי, מוכח זה שבגלל רוחם המלך, לא מבין התועל שלו מזה. מצד המלך, כמו שזה שישראל בוכים בקדוש ברוך הוא, אף עכשיו הריבוי השפעה לו לברר את עונו, הוא לא מבשך אחת תהיה השפעה לצאת עונו גדולה יותר, אלא שהשפעה לצאת את עונו, הוא מפנימים את עונו וחצור האמיתי. והשפעה לעבור את עונו, כמעט נשאר לי בתת כתפוי, בצעונו של רבי רצונו. לכן מוצאים הם דווקא בהשפעה לעושה רצונו. אם היא אותה השפעה מתוצמת, היא אותה נשאר לי פנימות עונו יתברך. מה שאומר שכולכם מתחלפים, גם זה היא, ושהם מתחלפים, אחר כך מוכח שגם עכשיו אינה מציאות אמיתית. כדי שיש בהם חירות להשפיע, אחרות בעלי חיים ולמות העולם, לא מצד עצמם חושבים לבדה שהם מבקים מהקדושה, מרכבת שהקדושה, חירות קדושה שבהם לא מתאחד עמהם, ואת הבעת הגלות שבתוכה. ולא מצד מהותם, את מוות. ודרך זה, הגלות שמקבלים אכפת החיים מהם, כמו בתניה, זה שרשרים חיים קוראים מתים, ובדה שחיים נמשכים במקום המוות והתום. אז פה יש לנו עוד נקודה, באמת נקודה גם כנקודה מאוד מאוד עמוקה. עכשיו שוב, לאותם אנשים שמקבלים מכל הכתות ומכל הדברים מהסוג הזה, מהאנשים שמקבלים חינם, זה תמיד גלות, תמיד הקדושה לא מתאחד בהם. אבל האם הקדושה והשפע שהם מקבלים עושה אותם אנשים אחרים, אנשים מוסריים יותר? לא דבר על אנשים קדושים יותר, לא דבר על לפחות אנשים מוסריים יותר. האם האנשים האלה הם אנשים שנהפכים או מקבלים איזשהו שפע, מתחברים להם לחשמל, נטענים, זה דבר גדול, כל אחד שטעם הזה מרגיש את זה, אבל גלות, זאת אומרת, האור נמצא בתוכם, אבל הוא לא משנה את החוקיות הזאת. וזה, אני חושב את זה, וזה כך, ממש חושב את זה כך. לעומת זאת, אותם האנשים שבאמת שייכים לתת הקדושה לעולם הדתי, נכון, הם מקבלים שפע הרבה יותר קטן, נכון, השפע הזה הוא לא תמיד נמצא, נכון, השפע הזה ניתן לפי מבחנים וזה מאוד מתסכל, אבל מצד שני כשהוא ניתן הוא אמיתי, הוא משנה אותך, הוא מביא אותך למקומות יותר גבוהים וגם ברמה המוסרית, ואם זה לא עובד אז קושיה גדולה, אבל אני חושב שברמה, לפחות ברמה האידיאלית אני חושב הדבר הזה הוא כן עובד. טוב, בוא נדלג על הנקודה, על הסעיף בב, סעיף בב.
אבל זה קורה או לא קורה? לא הבנתי, אתה שאלת?
לא, אני חושב, שוב, אני מפחד מקושיה שלך או מישהו אחר, שיגיד, הנה, אבל רואים שזה לא קורה גם בעולם הדתי, ואני חושב שלפחות ברמת ה... אלף, אני כמה שאני חוויתי זה כן קורה, אני חושב שברמת האידיאל זה דבר שהוא עובד. ברמת המציאות, אז שוב, השאלה מי הם הרבנים ומהי התורה ואיך היא... ואיך היא עובדת.
מרצה להרצוג שתמיד כל בן שמגיע אליו מוכיח להם באותות מופתים שציבור הדתי לאומי לא יותר טוב בשום דבר אחר, בשום ציבור אחר. עם גרפים של כמה שעים אלימים. לא סתם, אני לא מסכים איתו.
כן, אתה לא מכיר את הגרפים, אתה לא יכול להתלוקח. אני, מה שנקרא, רק לעצמי לספר ידעתי, צער עולמי כולם נמלא. טוב, בסעיף ו' הוא אומר שבאנו מוזמן כך לקרוא, אבל אני רק אסקיס את הדברים האלה, אני רוצה טיפה לדלג הלאה, שהאומות העולם בוחרים בשרים, הם בעצם לא יכולים לבחור אחרת, כי באמת אין להם את המקום הזה של הנשמה, אין את המקום של חלק הוויה ממעל, שזה המקום שהוא למעלה מהשכל. הבחירה שלה מתקרה רציונלית, ולכן היא מגיעה למקום שהוא באמת יותר משתלם, למרות שגם לזה כמובן אנחנו רואים שאפשר להתווכח. אבל הבחירה של עם ישראל היא לא בחירה במובן הזה, היא בחירה למעלה מטעם הדעת. הבחירה היא בחירה של ברית, היא בחירה של הזדהות, היא לא בחירה של חשבונות. יותר מאוחר צריך גם להגיע לחשבונות שבעצם במידה רבה נעשים כאן. טוב, אוקיי, בוא נקרא את קטע זין, שפה ככה על פי מקורות חבדים אחרים הוא מוסיף פה עוד נדבך לדברים האלה. ואולי יש להוסיף, זה לדעי הבחירה לנשמה שלמעלה מהשכל מובן, נסתת בהילול ליותר כמו שהיא מצד עצמה. מובן זה בעבדים המבואר בסידור, דיבור המתחיל לעבדים עלינו לפעול מצרים, סיפור של אדמור וכן. מההשפעה נמשכת לעוברי רצונו, שירה בדרך אגב, כמעט השאלים בקלט פלפון, שבדומת מלך, שעושה סעודה ומשתה בשביל השרים הגדולים והעבדים החשובים, ומציאו על זה ממון רב, ומשאריו של הסעודה מקבלים הפותח כמו עבדים בשפחות שאחרי הרחיים, ועד שגם הכלבים אוכלים את העצמות שהם משליחים למטה. עכשיו, ופה יש משל של אדמור הזקן שהופך להיות מדרך לכל דבר שמדקדקים בו דקדוקי דקדוקים. שבטח לא כיוון המלך להוציא בשבילם הוצאות, וזה שנשפע להם שאריים, ושגם שאריים של הסעודה הם ממון רב, רק בדרך אגב, בדרך זה הוא נמשל להשפעה לעוברי רצונו, היא רק בדרך אגב, כבר שאני בטל פוספורי, כמו שם בארוכה. כלומר, שמביא שני דוגמאות שהשפעה להם רק בדרך אגב, ואינם יושבים בשלוחן המלך, עבדים בשלוחות וכלבים, שני דוגמאות באלו שיושבים בשלוחן המלך, שרים גדולים ועבדים חשובים, ובהתאם לארבע דרגות בעד נמשל. שדרגה הכי התחתונה עם הכלבים שלהם עובדים את המלך ורצונם הוא שהושפע להם גשמיות. ועוד, מה שנאמר הכלבים הזה נפש לא ידעו שבע. בשקשר לזה הם הידוע שכלב הוא משון כולו לב. טבע אדם מתולדתו וטבע יצירתו שהמוח חליט על הלב. וזה שופעת כלב הוא בקצה ההופכי. לא רק שהלב חליט על המוח, אלא יתרה מזה שהוא כולו לב. ולכן כולל עניינו למלא תאוות ליבו. זאת אומרת, אתם יודעים שהבעל חיים היחיד שהוא חי עם האדם בסימביוזה הגמורה והכלב. ככה אמר לי חברנו הטוב שמואל רענן, שאבא שלו קראו לו, הוא ביולוג.
מה?
בגלל היחיד
שמה?
החיה היחידה שבאמת עם האדם סימביוזה מלאה זה הכלב.
מה זאת אומרת סימביוזה
מלאה? שהיא מכתחילה. היא לא סובלת מזה שהיא חיה איפה. עכשיו היא תתעסת לו איזה בעל חיים לילדים שלי, הוא אמר לי רק כלב. לצערי אני לא שמעתי לאט אותו כי אם שתהיה סתם זה בטו, אבל ברמה הכבודית זה מה שהוא אמר. עכשיו, הכלב, זאת אומרת, הכלב זה בן אדם, הכלב זה ייצור, בואו נגיע לבן אדם, חיית כלב. הוא ייצור שבאמת הנאמנות שלו לבעלים שלו היא מוחלטת כדי שהוא יביא את עצמו עבורו. זאת אומרת, כלב ראוי לשמוע, לא איזה חתיכת לא יודע מה. ומצד שני, עבור האויב או עבור את המדם זר הוא נס לחלוטין, עובר חלב, מטפל עליו כל הדברים האלה. עכשיו, יש אנשים שהבחינה שלהם הוא הבחינה של הכלב. שהכלבים כידוע לכם בזוהר, כתוב בתיקוני הזוהר, שאותם אנשים שבתפילה מתפללים ומבקשים דברים, אבל נראה אותם במספיק, אז כלבים חטיפים זה נפחית הב הב.
אבל
כן. זאת אומרת, לכאורה דבר מאוד יפה, בן אדם על הכלב
הוא ראתה. רב ספרדי שם בכל כנסת ביום כיפור אי פעם בעולם.
מה זה?
רב ספרדי שם בכל כנסת אי פעם בעולם.
כן, אתה חושב את זה הרבה פעמים. זאת אומרת, בא המקום של האדם מבחינת כלב, המקום של הבן אדם, שעל פניו הוא יכול להיות לחיות בסימביוזה גמורה עם הקדוש ברוך הוא. וזה חלק מול המוח של הקדוש ברוך הוא. זה באמת אנשים שהיחס שלהם הוא יחס, שהוא קודם כל לא יחס של קבלה. וזה כאילו, תצאו המקרה הקיצוני של האנשים שתיארתי מקודם, שיש בהם צמם רצון מאוד לא לקבל גם בתחום הגשמי וגם בתחום הרוחני.
ואיך זה מסתדר עם הכולו לב?
מה? הוא כולו לב, זאת אומרת, הוא באמת יכול להיות במקום של התמסרות שהיא מוחלטת.
זה לא כל הזמן.
מה?
זה לא כל הזמן קבלה, הוא לא רק רוצה לקבל.
עוד פעם, זה לא במקום של קשר פנים בפנים. זו הדוגמה הכי נוראה של אחור באחור. זאת אומרת, הכלב הוא תמיד סובב לך בין הרגליים, לצב עיניים. זאת אומרת, הוא תמיד שם כי הוא מחפש את הנתינה. יש גם אנשים כאלה, זה זרור לא תותן מלחד כזה. זאת אומרת, בן אדם שבאמת הוא מצד אחד, כי הוא מרגיש פה אהבה עצומה, כי הוא לא לב. שני, כי זה פשוט רטנות מוחלטת שהיא כל הזמן רוצה בעצם איך להתמלא, והקדוש ברוך הוא ברוך השם רחמו על כל מעשיו, גם לא זורק איזשהו
פצע. עכשיו, אבל קצת רחבתי, זה לא טוב הבן אדם הזה שהוא?
בוודאי שלא.
למה? כי הוא ריק.
כשהוא בונה יחסים, שמה זה פנים לפנים, זה נתינה וקבלה.
והוא רק יכול לקבל.
הוא רק יכול לקבל.
כאילו אהבה.
כן, זה היה טיפוסים, המערכת משום מייצרת הרבה טיפוסים כאלה. למעלה מזה, המתנים הפחותים, שהם עובדים את אותם צד ההכרח. איפה הם רצון ותענוג שלהם? זה בהכר הניחה. בגלל שהרצון ותענוג שלהם מוטבות העולם הזה. זה שהם גם עוברים לרצונו, הירד את העונש, מקומם הם מחוץ לשולחן המלך. אותם הדתיים הרגילים, הם מחוץ לשולחן המלך. אנשים שבאמת, אם היה תלוי בהם, היו יושבים ואומרים את הירו כל היום. למה הם באמת נדרש? א', כי זה משודר בהם, בכל מקרה. וב', כי פשוט מפחדים. מפחדים מהחברה, מפחדים ממטה עונש, כל הדברים יעשו בגלל זה. וגם, שוב, באמירה החסידית ככה קצת קיצונית, אז בצבן גם כן לא טוב. עכשיו, מה שקל העבדים החשובים, עבודתם תלך עם הרצון וחשב, וגם עיקר עבודתם תצבעת עול. כדוע הגדר שפה נמצא בזוהר בין בן לעבד. בכל מקום, זה גוף הוא ברצון וחשב שרוצים לקבל עליהם עול וחוד שמיים. ולכן הוא קורא שולחן המלך. אז זה מקרה מה שנקרא בשפת אמת בן משכיל. צריך עבד משכיל, שהוא אפילו יותר טוב מבן מביש. זאת אומרת, בן אדם שהוא עבד, אבל הוא בוחר, הוא בוחר בעבדות שלו. הוא מזדהה עם העבדות שלו. הוא יודע, זה הבינוני. הוא יודע שהרצונות שלו הולכים למקומות אחרים, אבל עם כל זה, הוא לוקח את, את המקום הזה, ועם המקום הזה הוא מנסה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא חש להתקף. זה גם כן דבר יפה. זאת אומרת, ההבדל בין שני סוגי העבדים האלה, שפה יש לנו את הרצון. הרצון לא מביא אותך להזדהות, זה הצדיק. הרצון מביא אותך למקום שבו אתה מסוגל למלא את הפקודות. אתה לא מסוגל להתחבר לרוח של הפקודות כדי להגדיל ראש. אבל אתה לא עושה אף המעבר. טוב. ולמה הם מסורים שיש להם ידיעה בדלת הבנוחה, וגם יש להם מסורים בדלת נמלת המלך, יש להם אהבה אליו, ועודתם גם מצד האהבה. עכשיו, ופה, ובזה אנחנו כמעט נגיד לסיום, אני כמעט באמצע, ובן הנובל עוד פחותו כזה שמר הנשיא, מלכה ומדלת פה שני שורות. וכתורת הבא שאתה לא ידועה, לפסוק תפילה אני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. מה אומר הבעל שם? הוא אומר, זה בן אדם, תפילה לעני כי יעטוף, הוא נכנס לתפילה, הוא עני, יש לו הרבה בקשות, הרבה צרכים. אבל כשהוא נגיע לפני הקדוש ברוך הוא, אז ישפוך שיחו. הוא שוכח את כל הדברים שהוא רצה לבקש. אני חושב שזה כמה משלים שמופיעים בכמה מקורות חסידיים. זאת אומרת, התפילה האמיתית, לפעמים אחרי כן קוראים לזה התפילה המיסטית, היא תפילה, שוב, היא לא על בני ומזון, היא לא על הצרות שלנו, היא לא על הצרכים שלנו. היא תפילה שהיא דבקות, היא תפילה שהיא השתוקקות לראות את פני המלך. ולכן, ופה שוב, יש עוד משל של הבעל שם טוב, משל החצרות הידוע, שאומר אותו לפני התקדום, שאתם מכירים את זה, לעומת מלך בשר ודם, זה הכיתול שבו נמצא המלך, ואתה יודע המלך, אתה רואה דרך כמה וכמה היכלות, שבכל אחד יש הון יקר, אתם כאלה שרואים את ההון יקר, איך להחליטו, הם מנגים את זה בתלמוד נפלא, מנקדים שם, וכו' וכו'. העבודה הפנימית שמתוארת פה זאת עבודה של דבקות. זאת עבודה שבן אדם מוותר על הצרכים, מוותר אפילו על ההנאה הרוחנית שלו, מוותר על החוויות שלו. וזה שוב אנטי ספירטואליזם שחבד מאוד מאוד הדגישו אותו. עזוב את כל הדברים האלה ואיך להניח תפילים ליהודים. יצרקו עליך, שילעגו עליך, כך אתה עושה לזה שבחו דירה בתחתונים. זו תנועה חבדית מאוד מאוד מרכזית. זאת אומרת, מה זה הדוכסים? הדוכסים זה מלאכים, ספירות האצילות, זה מדרגות גבוהות שהרבה פעמים מקובלים עסקו בדברים האלה. אבל העבודה שלנו היא עבודה בפשיטות, היא עבודה שאומרת על הנשיא ומלכה, היא עבודה של דבקות, שבן אדם רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא בעצמו, ופה מובא בהמשך הקטע הזה של, שוב, השיר היפה הזה של אדמו"ר הזקן וה אוקיי. אדם אפילו מוכן לוותר על העולם הבא, זאת אומרת, הוא מוכן לוותר על כל דבר שהוא סוג של שפע, של תענוג, כי הוא מגיע לדבר, לדבקות שהיא בעצם התענוג האמיתי למעלה מכל דבר אחר. אנחנו כולנו יודעים את זה, שלתענוג ולהשגה יש תמיד אופי פרדוקסלי. יש הרבה מחקרים על האנשים שהרלת קשרה להם, הם זכו בלוטו. מחקרים רבים, הרבה מאוד שנים, כולם מגיעים למסקנה. לרוב האנשים זה היה במקרה הטוב, הכסף הלך כולו, אבל שבא במקרה הרע או ששמעו לבעלה ברעת. כי אדם שהוא מתעשר, זה קורה באופן הדרגתי, הוא גם יודע מה עושים עם הכסף, איך משקיעים. אנשים הרבה פעמים מגיעים אליהם כל אנשים מפוקפקים ומספחים אותם בסוף שרק נכסים לחובות. לכן אני מציע לכם שאם אתם אי פעם זוכרים בלוטו וזה, יש את עצמו את כל הכסף לצדקה. תשאיר סכום קטן, תרוף את עצמו לצדקה. יש להציח, לא דלה. זה איזה שהוא מקום.
עכשיו, אותו דבר... תדעו להשקיע אותו.
זה גם... שוב, אז איך אתה אומר, תדעו להשקיע, זה לא משנה, אנחנו יודעים להשקיע.
מה זה?
זה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להשקיע, זה לא מה שאנחנו יודעים להשקיע. זה דבר שצריך, כאילו... עדיף להתחיל עם תיק קטן ולא עם מיליון. אני לא אומר שזה דבר זה פתרון, אבל תמיד מודעים של הסיפור הזה, ואתה דבר גם ברוחניות.
תשתדל לא לזכות בו.
זאת אומרת, המקום, זאת אומרת, תמיד הרדיפה אחרי הרוחניות היא מכשילה את הרוחניות. זאת אומרת, הרדיפה אחרי התענוג בשמי והרוחני היא מכשילה. כי אבל כדאי שבו בעדה, מסביאור רעי, אבל שבו סביב זה גם ברוחניות כך. אבל דווקא בן אדם שהוא לא מחפש את הדברים האלה, דווקא בן אדם שהוא מחפש את הקשר האמיתי, שוב, במלכים האלוקיים זה הדבקות, במלכים האנושיים זה כבוד האדם. כאילו דווקא האדם שהוא מתקשר לא ככה, לא ליופי, הוא ימצא את היופי. זה לא שוב, זה שוב של אמירה כזאת ככה, מעצבנת כזאת, אני חושב שזה, שוב, מה שאני ראיתי בחיים, זה נכון, זה ככה. כאילו, היכולת להתמסר היא בזה. דיברנו למקום הזה של הנתינה בחינם. אבל הנתינה בחינם שיש לנו כאילו, שתיארנו לו פה, היא לא נתינה בחינם אמיתית. כאילו זה לא, דיברתי על החשיבות של המדרגה הזו של הנתינה הבלתי מותנה, של הקבלה הבלתי מותנה. אבל בקליפה זה לא מגיע למקום אמיתי, זה מגיע שוב מבטר כתפון. כאילו לפעמים שאנשים שאתה לא רוצה, אתה נותן למה שאתם רוצים, כי אין לך כוח לרקצים האלה או משהו כזה. מה הנחה שנתנו לו את כל האוכל, את כל האוכל של בעולם, שיוכל לכל מיני אותו.
מי?
הנחש. זה נותר מצויים לו, אבל... אז מה רע בזה? שהוא לא פוגש את הדבר. כאילו, המקום האמיתי, שהוא גם ביחסים הדתיים וגם ביחסים אנושיים, המקום האמיתי שהוא יכול ליצור באמת את החינם האמיתי, למרות שהוא לא יהיה בו בפועל חינם, למרות שכן יהיה בו דרישות ודברים כאלה, זה המקום שבו מצד האדם אתה מחפש את העצם, אתה מחפש את האדם. אתם יודעים, יש לא מעט אנשים שיש להם משבר. הם התחתנו עם בחורה צעירה ויפה ותוססת ועושים לטיולים ועושים להודו וכל הדברים האלה. וכמנהג הדוסים הולידו איזה 5-6 ילדים ועובדים קשה וכל הדברים האלה ושמגיעים לגיל 50 ומגלים שאם הם בעצמם לא הפכו לקומתים, אז האישה כבר לא יפה צעירה ותוססת, מה לעשות? יש אנשים שבמשבר, יש אנשים שיש להם את האפשרויות, אז הם מחליפים אישה באמת ליפה צעירה ותוססת חדשה. עכשיו אני חושב שיש אנשים שזה מצריך איזשהו מעבר לפאזה אחרת בנישואים. ברור שאני מתחתן עם בעיה מסוים, יש לו אופי מסוים, יש לו גם מראה מסוים, בסדר, זה אחד מהשיקולים של זה. אבל השאלה עד כמה יכולים להגיד, אנחנו לא חפשים את העולם הבא. ואותו בן אדם ששוב, הוא מגיע למקום שנפל, שוב, אני עושה פה משל, הוא לא מספיק בדיוק, אני מספיק כבוד האדם. המקום הכי גרעיני של הדברים, של המקום של העצב של הדברים, אז הוא יכול להגיע לתענוג האמיתי, לקשר האמיתי, וגם למצוא יופי אמיתי, אני חושב שהוא באמת לא בלב בשנים. אבל לא היופי שבדרך אנחנו רואים בעיניים שלנו. אבל גם זה לא חינם, זה עבודה. זה עבודה מאוד מאוד גדולה. אם התסכולים שהיא יוצרת, שאני לא חושב לפחות שבינתיים יש להם ביתרון, אנחנו צריכים לסיים, אני רק אפנה אתכם לקטע האחרון. ובפי זה יש לדבר גם המעלה, וזה שחצי שכל הראש ברוך הוא לא מנתת לצור על הנשמה של המעלה מהשכל, וגם מצד השכל, כי זה ששמה שישראל הוא תמקיף, ואת הרצון הוא שישראל אחד הפנימי. זאת אומרת, זה גם בחטא האחרון של המעשה, לא צריך לחיים אותו, כלומר, להסתכל במה שלכתם אלה כשלחתי אותו. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם רק צד אחד של המטבע, כי בסוף הוא חובר למדרש הראשון. תזכרו שהמדרש הראשון דיבר לא רק על הבחירה של ישראל בקדוש ברוך הוא, שזה דיברנו כל השני המורים האלה, הוא מדבר גם על הבחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל. כי שני הדברים האלה תלויים אחד בשני, בשביל לא נגיע באמת לפרדוקס הזה, לקושי הזה שדיברנו עליו עכשיו. הבחירה של ישראל בקדוש ברוך הוא היא באמת בחירה שיש בו ויתור. היא מוכנות לוותר על החינם ומוכנות לקבל את הנקודה שאתה מקבל מה שמגיע לך ולפי עבודתך על כל מה שמשתמע מזה. אבל הקדוש ברוך הוא גם בוחר בך, והבחירה אין משמעותה שבחרתי בך ולא בך. הבחירה זה המקום של הברית, המקום שבו אין הרבה אפשרויות, יש רק אפשרות אחת. זאת אומרת, עבור היהודי שנמצא במקום של העצמות, אין לו דוכסים ואין לו, יש לו רק את הקדוש ברוך הוא. ובאותו אופן, הבחירה, כאילו, כל המהלך הזה, יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה שצריך להבין אותה. שמצד אחד הקדוש ברוך הוא מציב כלפינו תביעות, אבל מצד שני, כשאנחנו מדברים על התורה, אנחנו מתחילים עכשיו בחרבה מכל העמים. כשבא אשר ומביא קורבן, אז צריך להביא את הקורבן עם כל זכותיו ודרישותיו, והקורבן הוא קורבן, הקורבן הוא ויתור, כמו שאנחנו בעצם רואים כאן. אבל הקורבן הזה אתה מביא אחרי שכבר בחרו בך. אתה מביא אחרי שכבר גאלו אותך. הגאולה הוא מדבר ממש, קראו לי ניסה, קראו לי חבל, אתם מדברים על זה ככה, זה שחותם את הקטע. בפנימיות יש לך, במקיף יש לך את המקום הזה שהוא באמת המקום הלא מופנה. גם המקום הזה קיים. אנחנו צריכים, שוב, להכין באחדות ההפכים, להכין את שני המקומות האלה. אבל שתי התנועות האלה בעצם קיימות ומזינות אחת את השנייה. ולכן גם מי ששואל איך זה יכול להחזיק מעמד, שוב, איפה הדרישה הזאת שלנו שנקבל משהו חינם היא קיימת, אז זה התנועה השנייה. אבל התנועה הזאת היא תנועה שהיא לא ממך. התנועה של ממך היא התנועה של הקורבן. התנועה שלך זה התנועה של הבחירה. עכשיו הבחירה לבחור במלך ולא בדוק כזה. וחוץ מזה תדע שהקדוש ברוך הוא בוחר בך. והבחירה של הקדוש ברוך הוא בך זה לא בחירה שאומר, אתה טוב אז נבחר בך. אלא הבחירה היא בחירה של עצם. היא בחירה של נשמה. נשמתך ישמת לא כמובן. זה כאילו המקום של כאילו אתה כאילו הולך ואתה מסתובב, אבל בסוף הדבר אתה תמיד תחזור לשם. שבה פעמים בחב"ד יקראו לזה אהבה מסותרת. ולכן אני חושב שבסך הכל התנועה היא תנועה מורכבת אבל אפשרית. כי בלי התנועה הזאת שהקדוש ברוך הוא שבוחר בנו, התנועה הזאת הייתה תנועה בלתי אפשרית. אבל ההבדל הגדול שיש בין הנצרות לבין היהדות, לצורך העניין, שבנצרות, שוב, האב והבן לרוח הקודש הם מתאחדים. הבחירה, הבן שבוחר, כאילו האב שבוחר, תנועה אחת. ביהדות מפרידים את התנועות האלה. ולכן מצליחים לשמר את המקום הזה של התביעות עם כל הקושי הגדול שלו. אבל גם לקיים את הבחינה השנייה, כי בלי הבחינה השנייה אני חושב שזה באמת זה הופך להיות משהו בלתי אפשרי. ואני מרגיש שהיום אנחנו יותר צריכים לעבוד על המקום של הקורבן, על המקום של הבחירה בנו של המקום השני, כי כבר כולם רוצים שיחבקו את המקום הזה. אנחנו גם צריכים לעבוד על המקום הזה, אבל באמת זה כמעט בנימין, שכאילו העולם הדתי, העולם הרבני שהוא כאילו מייצג את הקדוש ברוך הוא, לפעמים אפילו באופן הכי ממשי, אני חושב שהוא צריך לשדר לא רק את התביעה, תבחר בי, תביא לי קורבן, אלא גם את המקום הזה של הרצון, את המקום הזה של העצם, של הבחירה של העצם. ששני הדברים לביחד, אולי זה יעבוד. תודה רבה.
תודה.
חודש טוב. בשבוע הבא, אז אנחנו מתחילים חודש תמוז, אז אנחנו...